אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלום.
צהריים טובים.
ברוכים הבאים להתבודדות, כאן באולפן עמיחי חסון.
ויהי רסולין.
אחרי פגרת בין הזמנים, וקנס מורחבת.
וחופש גדול חופש פשוט.
חופש גדול פשוט. Yeah. אבל יחד עם הדגים שבים, שצועקים אלול.
יפה,
גם
אוקיי.
אנחנו חזרנו. האמת היא שבדרך לפה ראיתי את כל אנחנו מקליטים מירושלים, בליבה של ארנוף, או בקצה ארנוף. אז היה לנו פקק כזה של תלמידי ישיבות.
שחוסרים, חוזרים למסגרות.
חוזרים, כי בקונספט הישיבתי אין לך שביטה באלף אלו, זה בלתי מתקבל על הדעת. אז כאילו אין לך אפילו ספק איום. אנחנו מקליטים, אנחנו לא יודעים מה יהיה עם עוללנו בשנה הבאה. בשנה, מה זה הבאה?
הקרובה.
הקרובה כפעימה. אבל זה היה מדהים לראות איך מערכת, יש מערכת שהיא כאילו, אתה יודע, קבעו אותה אז באירופה לפני... אני לא יודע להגיד נתון מדויק, אבל היא מחזיקה עד עכשיו.
כן, בין הזמנים זה מושג אירופאי, זה רעיון אירופאי.
של ישיבות, כן. כן, של ישיבות גבוהות בכלל.
אוקיי.
כן, שכאילו מתי לתלמידי חכמים אפשר לנפוש, בין תשעה באב לאלף אלול.
לא, סיין, זה לא רעיון יהודי כללי, אני לא יודע, אני שואל.
לא.
אוקיי.
זה מחזור ישיבתי, של מתי אתה חוזר הביתה אחרי, וגם אחרי אלול, אתה חוזר לתקופה, חוזרים אוקיי. הביתה כאילו... מה שנקרא לעשות את סוכות ביחד, אחר כך את פסח. אבל אתה יודע, בסוף, במובן מסוים, זה לא מאוד שונה מאותה חוויה בסיסית שאנחנו נתקלים בה במערכת החינוך הישראלית. זאת אומרת, משהו נקבע, ועכשיו לך תזיז אותו, כאילו.
יש משהו נקבע מבחינת התאריך.
כן, שרירותיות, כאילו, תאריכים בסוף הוא המושג שהכי קשה להניע. מעבר, אני לא מדבר שבכלל אידיאולוגיה, אני מדבר...
מאזיננו, אני חושב, זוכרים שזו העמדה שלך לאורך השנים.
מה, על תאריכים?
יש לך, אתה תמיד מתקומם על השרירותיות של התאריך.
נכון, כי התאריך כאילו, כי בסופו של דבר, ההבנייה האנושית, המשפט הכי חזק של חז"ל, זה תמיד, בעיניי לפחות, זה מי שחוטא פעמיים נעשה לו כיתר, פעמיים שלוש כבר הותר לו. יש משהו בתאריכים שברגע שקיבעת אותם, עשית אותם פעם, פעמיים, בשלישית אתה לא תצליח להזיז את זה. וזה נכון גם בסוגיות זוגיות, אגב. יצרתם איזה מודל רומנטי שהחזיק ממד שנתיים, שלוש, איזשהו תאריך שהוא התאריך. אחר כך לא משנה מה, כל פעם שתחסר את התאריך הזה, יהיה לפחות איזה קווץ' זוגי לא נעים.
Okay.
גם, אני חושב, זה ממש
לא, מתחיל בלמה אישית. אני מנסה להבין, אתה אומר את זה לגנאי, אתה אומר את זה לחיוב, אתה רק מתאר מתקילו.
אני לא, אני בכלל לא...
כאילו, מה היחס שלך
מה היחס לדבר? לזה? אני חושב שכמו כל קיבעון, יש בזה משהו שמבאס אותי. בהגדרה, כמעט. כאילו, בצורך, אבל אני חושב שאני תוהל למה אנחנו כך נזקקים. לקביעות האלה, של, ליומניות הזאת, כאילו, מה ביומן הזה, מה בתאריכיות, מה בצורך הזה, אנחנו נפתח את התוכנית באלול, זה כמובן התגבשות כן. הזמנים, אבל דווקא כאילו המודל היהודי הקלאסי נגיד, שבו לא בטוח מתי מתחיל חודש, ואגב גם באסלאם, אם אני לא טועה זה עד היום ככה.
כן, יותר כאוטי.
כן, יש איזה מימד שבו הזמן, כאילו הדבר המוחלט הזה שאתה יודע להגיד, בראש השנה עוד שבועיים ויום ואיפה תאכל, יש משהו בפונקציה הזאת שצריך לקדש את החודש וליצור את התאריך, והתאריך יש בו משהו נזיל טיפה, שהוא יכול לזוז לכאן או לשם, שמכניס אותך לאיזה אי-בהירות שאני מודה שאני מחבב אותה.
כן, אבל הרבה פעמים היא גם האי-בהירות הזו, שהאינסטינקט הראשוני שלי הוא לחבב אותה גם, היא הרבה פעמים תוקעת, כלומר היא מונעת את היכולת להגיע אל מעבר לתאריך. כלומר, התאריך תמיד נשאר במרכז, הרי מה שדיברת גם בציטוט הזה שבת מחזל ובכלל, זה איך אנחנו הופכים את התאריך מצד אחד לבעל משמעות, אבל מצד שני לא נשארים עליו, אלא מצליחים לראות למעבר לו. ויש כל פעם את המתח הזה, וכשאתה כן מייצר איזושהי קביעות, עכשיו ספרות, בכלל יצירה תמיד ממחישה את זה מאוד חזק. ככל שיש לך קביעות ביצירה, אז אתה יכול לעוף הרבה יותר גבוה באקט עצמו, כן? ככל שהמסגרת היא יציבה וברורה, ואתה די מחזיק אותה, אז אתה יכול לעוף הרבה יותר גבוה בתוכן. ואם אתה לא מחזיק את המסגרת, אז אתה כל הזמן עסוק בכאילו לבסט אותה, ואז אין לך באמת יכולת לעוף או להתפרע מבחינת התוכן.
אני דווקא מרגיש שם פעמים הפוך, גם בכתיבה, וגם, אתה יודע, שתמיד את תאריכי יד האלה של המאורעות הגדולים שאפשר להזיז אותם, נגיד אולימפיאדה, מונדיאל, תאריכים שהם קייבה וקיימה כאלה, עכשיו לך,
את קורונה... השנה אנחנו המונדיאל זז,
נכון? בדיוק, וגם בקורונה, אולימפיאדה בדילי, ואני חושב שגם עולם הספורט, כאילו, שזה באמת, אתה יודע, זכויות שידור, אצטדיונים, עניינים ש... אתה אומר, אי אפשר עכשיו, כאילו, ויותר חמור מהראשון לספטמבר במונחים גלוב בעלים, קרה משהו טוב בעיניי, בתזוזה הזאת. משהו לצד המון המון דברים רעים שהביאו איתם המגפה הזאת, שנראית כמו איזו הזיה של, לא יודע.
לא, אין ספק שהתזוזה, אין ספק, בעיניי לפחות, שתזוזה היא טובה. אני רק אומר יש את הדיון הזה, אנחנו מדברים עליו הרבה. אין ספק שאנחנו חיים בזמן שהוא מהפכני, והוא מאתגר, והוא מערער את כל היסודות. אבל השאלה אם בסופו של דבר, אתה יכול להתקיים רק במצב של מהפכה מתמדת כזו, כמו של מרקס, או שכן בני אדם מייצרים לעצמם מבנים, מייצרים קיבעונות שאחר כך התפרקו, והתפוררו בהמשך באיזושהי דרך, אבל יש משהו בדעתי ביכולת האנושית הזו, כן לייצר מסגרות מדומיינות, או אשליות של זמן, ולתת משמעויות בדברים שאין להם משמעות אמיתית, או משמעות בפני עצמם, שמאפשר פשוט כמעט לחשיבה האנושית להמריא הלאה. כן, כל הזמן עסוקה בהישרדות הזו של כאילו מה הצעד הבא.
בסדר גמור, אבל בוא נזיז מעט את הזמן. אני לא, אין לי איזה רצון לשבש את כל, לשדד את כל המערכות כולן.
חזרת מהפכני מהחופש.
ואתה רואה מה מעט ילדים באוגוסט בבית עושים לבן אדם. כן. עד כדי כך. בין הזמנים הזה, קראתי ספר, סוג של ממואר של בני מר, שנקרא המועדים, שבעצם אפשר לכנות את זה יומנו של דתל"ש, שמסתכל אחורה על, על חייו, קודם כנער דתי בתל אביב, אחר כך בבני ברק, כפר רואה, מין מעבר שבו המועדים שמוזכרים פה, מצד אחד מועדי השנה הסדירים שדיברנו עליהם, אלה שקבועים מתמיד, כל מה שאתה חושב, ראש השנה, סוכות וכו' וכו'. אלא שמדי פעם גם מתפלק פה המועדים החדשים האלה, יום העצמאות של בלגיה, יום העצמאות של פולין, חג המולד, זאת אומרת, המועדים שהוא מייצר אותם מחדש, יש פה, לפחות עבורי, פה הרבה רגעים יפים. אני רוצה לקרוא את
ליל... אני אגיד שתי מילים על בני מר עצמו, כן, שהוא מתרגם והוא איש ספרות, והיה... שגם... בתקופה מסוימת עורך שמוסף ספרים של עיתון הארץ, נכון? והוא באמת בן אדם, עכשיו זה מאוד חשוב לספר הזה, שחי עמוק עמוק בתוך הספרות, וגם בתוך הסיפור היהודי. אני חושב שזה ספר שהוא מאוד מאוד יהודי, הרבה יותר מישראלי או מסגרת כזו, בתוך הזהות היהודית הזו.
החג שאולי, איך נגדיר את זה, החגים שהכי קשים פה, המועדים שהכי קשים פה, הם באמת המועדים הלאומיים האלה של יום השואה ויום העצמאות. זאת אומרת, הם נכתבים אליהם למרות שלכאורה הם כאילו, אתה אומר, הדברים שהכי... כשדתלש הרי מדתלש, מה נותר לו? לכאורה כמועדים הלאומיים, בהמון, אני רואה את זה סביבי, בהמון, אצל המון אנשים, ופה הם דווקא אלה שמעוררים הכי הרבה מרחק או הכי הרבה שאלות.
זה גם אגב בסוציולוגיה של הדתלשי, הוא כאילו
דור ראשון הדתלשי,
נכון? הדתלשי, אל מול האחזות הלאומית של הדורות שבאו אחרי זה.
אז זה יקרוא את הקטע שסוגר את הספר, אבל הוא בעצם הקטע שמדבר על הזמן שלנו, הוא נקרא ליל הסליחות הראשון. במוצאי השבת האחרונה שלפני ראש השנה, כמנהג האשכנזים, הלכתי עם אבי לסליחות ראשונות בבית הכנסת הגדול ברחוב הרמן כהן בתל אביב. הייתי בן 11. והערב החגיגי זכור לי לא רק בגלל השעה המאוחרת היוצא דופן, או הבחירה בבית הכנסת אחר מזה שהיינו מתפללים בו. אני זוכר היטב את הנברשות המהירות בבית הכנסת ואת האפלה שבחוץ. בדרך חזרה אחרי חצות. אבל בעיקר נחקקה בזיכרוני טקס צנוע שחיכה לי בחדר השינה בבית. במיטה הכינה לי אמא שמיכה חדשה, עבה ורכה יותר משמיכת פיקה, שנקראה שמיכת מעבר. והכין סמלה בלי מילים את המעבר מקיץ לסתיו. אבל גם את הקשר הממשי, קשר המשי ביני לבין אמי. ולכן כנראה נשמר הזיכרון הזה בין אוצרותיי. אמי שכבר חיה אז בארץ יותר מ-20 שנה, עדיין שימרה אורחות אירופאים במנהגה הזה, כמו במנהגים רבים אחרים. למשל, הצורך לגרוב גרביים בסנדלים חדשים, או לא לאכול קרטי לפני שהקיץ ממש בעיצומו. והנה, כשבדקתי לאחורה בעיתון את מזג האוויר באותו ליל סליחות הראשון, הופתעתי לגלות שבלילה הוא, של 11 בספטמבר 1982, הייתה הטמפרטורה 21 מעלות. ובשבוע אחר כך היא כבר הגיעה ל-20 מעלות. לשם השוואה, ב-11 בספטמבר 2020 הייתה הטמפרטורה הנמוכה ביותר בלילה 27 מעלות. בהפתעה רבה לא פחות גיליתי שהטמפרטורה בשיא הקיץ של אותה השנה, באוגוסט 1982, עמדה בלילה על 23 מעלות, והיו לילות קרירים אפילו יותר. גם בימים הטמפרטורה לא עלתה כמעט אף פעם על 30 מעלות, ומה שנחשב אז במיוחד גל חום נשמע היום נעים, ובכל מקרה מאפשר חיים סבירים מחוץ למזגן. כך או אחרת, בספטמבר 1982 הן הועילו לרדת עוד מעט, אותן 21 מעלות באלול תשמ"ב, אכן התאימו היטב לשמיכת המעבר בליל הסליחות. טמפרטורה שכזאת מאפשרת להבין למה התכוונה נעמי שמר כשפזמונה ובבוא אלול אלינו ריח סתיו עלה, והיום כשבתשרי חם כמו באוגוסט, מוזר מאוד לדבר על סתיו לקראת ראש השנה. ובכל זאת עובדה. פעם הגיעה השנה החדשה יחד עם הסתיו, אפשר היה לכתוב סתיו יהודי בארץ אבותיי, שולח ברמזי אלול, כמו שכתב אברהם חלפי בשירו. בסמיכת המעבר וההבדל בשש מעלות אינם זוטות. אמנם באותה שנה המתוארת כאן פרצה מלחמת לבנון, ועוד מעט בראש השנה עתיד צהל לעמוד מנגד מחנות הפליטים סברה ושתילה. ואף על פי כן, אין להקל ראש במשב הרוח הקל של סוף אלול. פעמים אחדות בחיי הוא הביא התחלות חדשות ושינויים. אותה רוח קודש עברה וצמררה אותי בילדותי בימים הנוראים, שנשבה מעבר לחלון בית הכנסת בתפילת ונתן את תוקף, ודפדפה בספר הזיכרונות שחותם יד כל אדם בו, ומלאכים יחפזון, וחיל ורעדה יאוחזון. ליל סליחות הראשון תמיד הזכיר לי את הסיפורים על השמש היהודי במזרח אירופה, הווקר, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון, המעורר, שעובר בין הבתים בלילות אלול הקרים של מזרח אירופה, מקשיב בחלונות וקורא, ישראל עם קדושים, קומו לעבודת הבורא. ולא בכדי קרא יוסף חיים ברנר, לכתב העת שלו על שם אותו וקר המעורר, וכתב בדברי הפתיחה. ראה, הנה החיים והמוות של כלי מבטא זה בידיך הם נתונים. יש פה איזו תשוקה לברוא ולהוליד איזה יצור ספרותי חדש. אותה רוח הקודש לשעבר נפחה לברנר ולשורה ארוכה של סופרים בדורותינו שגדלו בבתי המדרש ויצאו משם בסערה לרוח הספרות והיצירה החדשה. יש פה תיאור נורא יפה שגם, אגב, שיחת הפתיחה שלנו על הזמנים מעורר איזה רגע של סינכרון עם הסתיו ואלול וכו', וגם של הילד שחווה אותם, אני חושב שאנחנו ילדים, אנחנו באמת חווים הרבה יותר את המעברים האלה. אבל מה שככה מאוד תפס אותי בקטע הזה, זה דווקא הסוף שלו. המעורר הזה. המעורר של הסליחות, שהוא... כאילו, תחשוב רגע על הדימוי הזה, שהוא כאילו לא רלוונטי היום בעולם של שעונים מעוררים ואפליקציות, של מישהו שהתפקיד שלו...
להעיר.
להעיר. וללכת ולעשות את, את מסע הקריאה הזה לסליחות. עכשיו... אני חושב שאחד הסיבות שהספר של בני נגע בי הוא שאני גם מנסה, אמנם בצורה אחרת ממנו, ובסופו של דבר הוא יצא לגמרי מהסיפור, אני מרגיש שאני בתוך הסיפור הזה, מה שנקרא, אבל אני כן מנסה להטעין מחדש את המועדים האלה, ואת ה... כאילו מגיע עכשיו לפלול, ואני רוצה לצקת בו משהו שהוא רוח חדשה. שהוא לא... אני כבר לא יודע מה לעשות הרבה עם, עם האיש שמעורר לסליחות וצריך להקרות על החזה עם, עם היד. אני לא יודע מה לעשות איתו. זאת אומרת, מעבר לדימוי עכשיו.
כן, כן.
הוא לא זר לי, אבל הוא גם לא מדבר אליי. זאת אומרת, הוא לא מה שיעיר אותי מטאפורית ולא מטאפורית ב-5 לפנות בוקר. ואני... לא, תגיד לי.
אני אנסה... אני כאילו מקשיב לך... ואני שואל את עצמי, אם אתה מדבר על לייצר, לתת רוח חדשה מהותית, האם בסוף ברנר תפס את עצמו, ניקח את הדימוי הזה שהוא דיבר עליו בטקסט, האם ברנר בסופו של דבר תפס את עצמו כהמשך באמת של המעורר ההוא, או שהוא רצה לייצר משהו חדש והוא רק נתלה עליו כקוריוז? אתה מבין את ההבדל בין שני הדברים? כאילו השאלה היא, האם יש איזושהי מהות אנושית של תשובה, של לידה מחדש, של חיפוש, של חשבון נפש, שהוא ברגע מסוים בזמן, בשנה וכו'. ואז אתה אומר, אני כבר יודע שאת הדבר הזה אני לא עושה דרך הקהל החזה, נגיד, ואני מחפש לזה משהו אחר או ביטוי אחר, או שאתה אומר, כל הרעיון הזה בכלל של החשבון נפש ושל האיסורים ושל החיפוש וזה, זה משהו שאני כבר פחות מבין אותו.
לא, אני באפשרות הראשונה, ואני גם חושב שברנר, אני לא פרשן של ברנר, מה שנקרא,
לא,
אני,
מה,
אבל
מה...
באינסטינקט שלי, אני חושב שנקודת המוצא היא כן, היא לא הייתה לבוא ולהתבטל מהדברים, אלא לבוא ולהגיד, אני מתאין את זה מחדש ב... אני שואב את השם הזה לא כקוריוז, אלא אני חושב ש... אתה יודע, הדימוי של ברנר גם בתוך הספרות העברית הוא של אדם שבסופו של דבר מזכיר את הרשב"י באיזשהו מובן.
כן, לא, אני...
לא, של אדם שרוצה לשרוף את העולם במובן הטוב והרע של המונח. ולכן אני חושב שזה לא קוריוז, זה לא איזה משהו להתעלות בו. וגם מה שאני מחפש היום, אני לא יכול לברוח מחשבון נפש, אישית. יכול להיות שאחרים יכולים. אני לא מסוגל לברוח מחשבון נפש, גם חשבון נפש פרטי וגם חשבון הנפש המורכב יותר שאלול מזמן, שזה החשבון נפש של הציבור. ואגב, נורא קל לנו, אני חושב, לכולנו, ואני מדבר דווקא על הישראליות ולא על היהדות פה, להתעלות בחשבון נפש הפרטי ולעזוב את החשבון הנפש הציבורי, למרות שזה לכאורה אמור להיות הפוך. כלומר, תראה איזה הפרטה נעשתה במהלך, אפילו בימי חיינו הקצרים, מחשבון נפש הכללי לאיזשהו מקום שגם האזורים הדתיים ביותר בספקטרום, מכוונים אותם להתרחשות פנימית מאוד, אישית מדיבידואלית
מאוד. אבל אצלך במהלך הזה של אלול, זה הולך מהפרטי לכללי או מהכללי? כאילו, מה הנצרה שדקת...
הנצרה היא פרטית. אבל אני חושב שאם אני לא אצליח להגיע אל הכללי, כשלתי במשימתי, אישית, כשלתי במשימתי, ואני מחפש את הדרך. עכשיו, זה, אתה יודע, כשלמדתי בשפיגל, בסם שפיגל, אז אחת התופעות המעניינות היו זה שנצרכתי פתאום להסביר דברים שהיו נראים לי מובנים אליהם בעולם שגדלתי בהם. ואחד הדברים שלא הצלחתי אף פעם להסביר, בצורה מוחלטת, ניסיתי לכתוב כמה וכמה טקסטים ותסריטים על זה, הוא בדיוק את האווירה הזאת של א' אלול. את המשב רוח הזה שבו אתה... אני חושב שיש משהו בכלל, בזמן הזה שהוא כמעט בלתי נסבל, דיברנו על זה פעם, כי האלול שנכנס לתוך הקיץ, החיבור הזה בין אזורים מאוד תבטעניים של הנפש, שעדיין רוצה ים ובריכה ואבטיח, ומשהו מאוד מאוד שרוצה לתפוס את הרגע הזה, כן. אל מול האווירה הזאת של תאים ננה בסליחות, כדימוי מנוגד. ואתה כל הזמן נע בין זה, וזו נקודה שהיא נורא קשה להסבר, נורא קשה לתרגם אותה. ועכשיו אני לא, אין לי איזה יומרה עכשיו להיות ברנר ולהוציא מעורר, אבל אני כן מחפש.
לא, כי אני כאילו החוויה שלי בטח בשנתיים, שלוש, ארבע האחרונות, היא כמעט הפוכה. רק אני מחפש את ה... אין לי כמעט סבלנות לתצורות חדשות של הדבר.
אז מה, אתה רוצה לחזור
אל ה... אני מחפש את ה... לא יודע אם לחזור, אני מחפש איזושהי מהות נקייה של הדבר הזה בלי פירוטכניקה מסביב, אוקיי? בלי הדבר...
אתה מאמין שישנה אבל המהות הנקייה הזאת?
אני חושב שכן. אני חושב שאצלי תמיד זה... זה מגיע איפשהו הרבה יותר בתוך, הרבה יותר קרוב לראש השנה, אבל החיפוש הוא לשם. להגיע לאיזשהו רגע כזה... למה נגיד, אני מאוד מאוד אוהב את הספר הזה של הרב עזרא ביק, של 13 מידות של רחמים? כי הוא מאוד פשוט בסופו של דבר, לא פשטני, הוא פשוט, הוא נוגע באיזושהי אסנס מאוד יסודי, במכניקה של הדבר הזה שנקרא אלול, שנקרא חזרה בתשובה, שנקרא ראש השנה, כאילו, יש פה איזו מכניקה כזו, אוקיי? והיא, אפשר לעטוף אותה בהרבה דברים, אבל אני מרגיש שהרצון שלו הוא לא להיות ב... לא להסתכל על הבמה ולראות את ההצגה, אלא באמת ללכת מיד כאילו למאחורי הקלעים, ולהיות שם, להיות עם האומנים רגע לפני שהם עולים, להיות בהתרחשות כמו שהיא מתהווה.
נורא יפה מה שאמרת עכשיו, כי השאלה הבסיסית שהימים הנוראים מציבים בפניך, היא אם אתה רוצה להיות חזן או רוצה להיות קהל. בהגדרה אני חושב, וזה לא סתם שהמשיכה שלך, כמו שאמרת, היא למכניקה של מאחורי הקלעים, והמשיכה שלי בהמון מובנים היא להיות הקהל שעונה לחזן. אני מאוד 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 רוצה להיסחף בתוך הגל הזה, ולאפשר לעצמי בכלל לענות את ה... להיות עם הציבור, להיות, אתה יודע, חלק, איך זלדה כותבת שם, בטרם תהפך להיות אחד מהעצים ביער, אני רוצה להפך להיות אחד מהעצים ביער. זה השאיפה שלי כרגע, או באלול הזה שנוחת אלינו בימים הנוראים, אני לא רוצה לראות מאחורי הקלעים. לא רוצה להיכנס למחנקה.
אבל ברנר הוא האמא של החזן. אתה מבין? ברנר, המהלך הזה, כמו שגם תיארת אותו, הוא הבן אדם שהוא רק היה חזן כל החיים, אוקיי? כמעט לא הייתה לו את היכולת להיות קהל, לא הייתה לו...
אני מוכן להצטרף לברנר. אין לי יומרה להיות ברנר, זה חשוב לי להסביר את זה. אין לי... לא, מה הכוונה? תראה, זה קשור המון לשאלות ששואלים אותך גם לגבי הטור של האם אתה נותן תשובות או נותן שאלות. אין לי, במובן הזה כאילו, זה לא שהציפייה היא עכשיו להרים איזה נס ולרוץ אל עבר, בין אם נבחר בדימוי של בית הדפוס או בין אם נבחר בדימוי של התפילה, ולעמוד שם כחזן. אין לי מה להציע במובן הזה. אני מאוד מאוד ריק פה. אבל אני כן מקווה, מאמין, מדמיין, רוצה לדמיין, שכשהקונסטרוקציה הזאת תגיע, אני אוכל להצטרף אליה, ואני מוכן מהצד שלי לעשות את המקסימום.
אני חושב שזה דיון ששווה להעמיק בו עוד. כאילו, אנחנו כן רוצים גם לגעת בתוכנית באלול, וזה ההתחלה, או הקצה חוט של, של המסע הזה שילווה אותנו לפחות בחודש וחצי הקרובים. ואני חושב, אפרופו מה שאתה אמרת על היבוא ההוא שייקח, או החלוקה הזאת בין חזן לקהל, שהיום אני כמעט לא מבין אותה, אוקיי? אני לא חושב שיש באמת חלוקה בין חזן לקהל, אני לא חושב שאתה יכול לבחור להיות קהל. כלומר, קהל שהוא רק קהל הוא לא כלום. אוקיי?
קהל בימים עונים הוא קהל מאוד אקטיבי, אבל הוא מבין שהוא קהל.
אגב, זה הבדל גם בתפילה ספרדית לאשכנזית במובן הזה. נכון. כלומר, תפילה ספרדית בסוף אין חזן. חזן הוא משהו ש...
הוא מנווט את...
הוא הסדרן תנועה, אבל הוא לא...
אני יותר הייתי אומר מנצח, אבל כן, בסדר.
מעניין, אוקיי, אבל נגיד, אחלה, וגם מנצח, אוקיי? אין מנצח בלי נגנים ולהפך. כאילו, יש משהו בחוויה שלי של הימים הנוראים, ואגב, בעיקר של... קודם כל של חודש אלול, שהוא מתחיל הרי באיזה... בשונה מראש השנה או כיפור, זה זמן כמעט קפקאי כזה, כי העולם נראה רגיל, הכל נראה רגיל, ורק בתוכך כאילו משהו קורה, או אמור לקרות, או אתה בעצם באיזה חיפוש סביב הריק של עצמך, ונדמה לי שכאילו, אפרופו באמת הרעיון הזה של ברנר והמעורר והרצון לגעת בדבר הזה מחדש וכולי, אני חושב שדווקא החיפוש הוא, שוב, בחוויה שלי, הוא ממש ה... איך אתה מעצב את עולמך בעצמך? כי זה בסוף הפרמיס הכי גדול של החודש הזה, עוד לפני ראש השנה. אני חושב שזה שם, כאילו, יש פיתוי לחמוק מזה, וזה פיתוי מסוכן אפילו.
למה מסוכן?
כי אתה מאבד, אני חושב, את חודש אלול. כלומר, אני חושב שאם אתה נכנס למקום הזה של אני כלי ריק, אני זה, איבדת משהו, בחודש אלול אומר לך, בסופו של דבר אומר לך, אתה לא כלי ריק. אתה מה שאתה, כן? כאילו, אין לך את ה... המדידה החיצונית הזו כמעט לא רלוונטית. אתה בדיוק במקום הסובייקטיבי הזה שבו אתה, זה מה שאתה, וביחס לזה אתה פועל.
מעניין שאתה מגדיר את זה ככה, כי אני חושב שהאפשרות להיות כלי ריק היא לא משהו שהוא לא בסל הכלים האפשריים. כלומר, לא יודע אם הייתי משתמש במונח זה לא אלול. אני חושב שאלול, וזה חלק מהקסם שלו, או לפחות... מה שאני מדמה לראות את הקסם שלו, הוא אפשרות גם להיות כלי ריק בתוך הסיטואציה הזאת, אפשרות גם להתעיין, לצד...
לא, אני אומר...
לצד התופע...
אני אומר משהו אחר, אני אומר, גם כשאתה מתעיין, אתה לא אין, אוקיי? אתה מתעיין, אבל אתה לא אין, וגם כשאתה כלי ריק, אתה לא באמת ריק. יש פה את האשליה הזו שבו יש כלי ריק, שהוא התחלה של חיפוש והעמקה וכו', ויש כלי ריק שהוא בריחה מאחריות. והמתח, הקו ביניהם הוא מאוד מאוד דק ועדין, ואני חושב שאנחנו רואים אותו ממש עכשיו, אתה דיברת עליו בהקשר של השיח הכללי אל מול הימים האלה, ויש איזה עניין כזה של כשהביטול העצמי הופך להיות בריחה מאחריות, אוקיי? אז הוא לא ביטול עצמי, הוא הדבר הכי נרקסיסטי שיכול להיות. כשהכלי ריק עומד וזועק, אני כלי ריק, כן? הוא עלול ליפול למקומות האלה של המלאות הכי גדולה. וזה איזשהו תעתוע כזה שבאמת, אני חושב, אלול יכול להביא, יכול להביא את הבן אדם לשם, אבל זה מסוכן מאוד אם הוא יגיע לשם, כי הוא באמת מאבד את ה... את ה... אז זה כמו... באמת, כמו בספרות, כשאתה קורא טקסט, הוא נראה לך טקסט טוב, אבל אתה מבין שאין לך שום מקום להיכנס, הוא עד כדי כך מלא, מרוב שהוא ריק וזה. להיכנס כקורא, להיות שותף בתוכו. ובאלול, בעיניי, בסוף ההזמנה היא לשותפות, לשותפות, כן? בפרשת שבוע הקודם, פרשת ראה, הברכה וכללה, שזה שותפות כזו, הבנייך הזה. ושותפות היא תמיד בין שני דברים שהם קיימים. אין שותפות בין אין ליש. שותפות בין שני דברים קיימים. אני רציתי, אפרופו, רציתי לדבר כמה דברים, אני רוצה דווקא לשתף באיזה חוויה שהייתה לי לפני שבועיים. וזה חוויה של תות בעיר שהיא הייתה, היא העיר שבה גדלתי בעצם, עיר שבה למדתי בתיכון, חייתי בה בעצם, הרבה מובנים, לא גדלתי בה, גדלתי ליד, אני מדבר על חיפה, אני גדלתי בקריות, ויצא לי ממש לפני שבועיים לשוטט בחיפה.
סתם כך.
סתם כך, ממש היה איזה יום כזה, רגעי החסד של אוגוסט.
מישהו אחר שמר על הילדים.
בדיוק, כזה. וזה קרה לי פעמיים בטווח של שבוע, שככה הזדמנתי לעיר הזו, והתחלתי להסתובב בה. ורציתי לשתף סתם רשמים כלליים.
חיפה, כשאתה מדבר על חיפה, אתה מדבר על העיר התחתית, על הקרמל.
אז זה בדיוק, אני מדבר על השיטוט שלי התחיל ברחוב הנמל. שזה ממש העיר התחתית למטה, ועבר לשוק תלפיות ורחוב מסעדה.
כאילו עלית...
לכיוון הדר. אפילו לא הגעתי לכרמל, כי הוא כאילו לא היה...
הכרמל היה נראה.
זה המקום שאני ככה יותר מכיר לעומק, ואת הרחובות האלה דווקא, כאילו הכרתי אותם, נגיד ככה, מבחינתי תמיד העיר התחתית של חיפה, הייתה המקום לקנות בו נפצים לפורים, כן? זה היה כאילו, זה היה מאים, זה היה מקומות ששם...
אנשים הקשוחים עם הקעקועים על הזרוע.
נגיד כזה, וכל ה... תמיד היה שכל החיקויים וכל הדברים, זה היה מקום מאוד כמעט סליזי ב... לא כמעט, היה מקום מאוד סליזי ב... והיום? בחוויה. היום? והיום משהו בו היה... הסתובבתי שם והרגשתי, וזה החוויה הכי עמוקה אולי, שמעניין קצת לדבר עליה, היא... הרגשתי שאתה ממש רואה את ה... מה שכבר אתה לא יכול למצוא בחיפה ותל אביב, וזה ממש אורבניות אמיתית, שמשלבת צעירים ומבוגרים, ושם ברחוב הנמל, שם שהוא באמת אפשר היו הימאים, שם מסעדות שף מדהימות, והכל, איזו תחושת פריז כזו כמעט בווייב של הדבר, וחנויות ספרים, וכל מיני דברים כאלה, חנויות תקליטים, מוזיקה כאלה. וזה איזושהי חוויה שבעיניי מתחברת גם למה שאתה קצת דיברת על החשבון הנפש הפרטי והכללי של המרחב הזה שהוא הכוח הכי גדול שלו, וצריך להגיד זה הקיום היהודי ערבי שלו, כן? כלומר הוא כמעט אקס טריטוריה לכל המהדורות חדשות והעוצמה יהודית וכל הדברים והפוליטיקה וכל הדבר הזה, ופשוט נוצר שם מרחב באמת עסוק, אגב גם עסוק מאוד בתרבות, הרבה גלריות יחסית, הכל, לא הכל טוב מבחינת האיכות האומנותית שלו, אבל הכל מאוד מחפש, כלומר אתה רואה את הניסיוניות הזו, שאתה לא רואה אותה, בטח לא בתל אביב, ואפילו לא בירושלים.
אתה רואה את זה אבל כבועה?
אני לא יודע איך זה מתקיים כמעט, אני חושב שזה בעיקר מתקיים כשוליים של משהו. אבל שוליים שהם, אתה יודע, הלכתי, הסתובבתי ברחוב מסעדה, פתאום נקשה אליי איזו אישה, לא הכי מעניינת ולא הכי... זה, אבל היא הקימה איזשהו תיאטרון שם, אוקיי? ברחוב. ופתאום אתה נכנס לאיזשהו שתי חנויות שחיברו אותם, ויצרו אותם איזשהו תיאטרון מוזר כזה, שזה כאילו מסוג הסיפורים, שאתה... אני ממש אקפוץ לי אילנות מאוד מאוד גבוהים, אבל זו ממש הייתה החוויה שלי, זה הסיפורים האלה שאתה קורא עליהם, מנתם לשנות ה-60 וה-70, שזה מאוד רף, המרחב מאוד... קשוח, אוקיי? אבל קורה בו משהו. קורה בו איזשהו חיפוש, קורה בו איזשהו ברור. אתה יושב בבתי קפה של רחוב מסעדה, אז אתה שומע שיחות חיות ממש, עם פוסטרין של שירין אבו אקלה מצד אחד, ועם אנשי אומנות, ועם זה, משהו קורה, משהו מבעבע, ובשבילי זה הייתה חוויה מאוד משמעותית, הגילוי של המרחב הזה של חיפה, בעיקר טוב, הרבה שנים כותבים על חיפה ומדברים, ויש את אלה שסופי שבוע נוסעים לחיפה וחוזרים וזה. לי לפחות זה הייתה ממש, היה ממש גילוי לאלטרנטיבה אפשרית שמתקיימת כאילו מתחת
לכביש מספר אחד.
מתחת לכביש מספר אחד, מתחת לפני השטח, מתחת לשיחה הזו. והוא, אתה יודע, אני חזרתי מאוד חזק עם השאלה, כמה זמן הוא יוכל להמשיך להתקיים ככה בשוליים, והאם הוא יוכל להמשיך להתקיים ככה כשהוא יצא מהשוליים, כשהזרקור יופנה אליו.
אם אי פעם הזרקור יופנה.
אם אי פעם הזרקור.
זה בסוף כאילו כל הסוגיה.
אבל אני חושב שאתה, לא, אתה רואה שם תהליכים מאוד עמוקים של ג'נטיפיקציה, כן, גם לאורך, בטח בעיר התחתית, וגם באדר בכל מיני מקום, שוק תלפיות נגיד, שהוא מרחב מרגש במובן הזה, שהוא מה שמחנה יהודה היה פעם, עם אנשים שכבר ראו את מחנה יהודה, כלומר, כבר יש איזה
פרספקטיבה.
זה לא רק פרספקטיבה, זה החיבור זמנים בין מה שהתודעה של האנשים מכירה. הרי כאילו הרעיון הזה של לקחת שוק ולהפוך אותו למקום עם ברים ובתי קפה וזה, היה, לא התקיים בישראל לפחות עד שבמחנה יהודה הוא לא קרה בצורה הזאת. ואז יש אנשים שראו ומכירים את זה, אבל מצד שני הקרקע היא עדיין מאוד מאוד קשוחה. בסוף יש שם, אני יודע מה, מאגרים וחרדים. זה אנשים שמסתובבים במרחב הזה ברובו. וזה מייצר איזושהי דינמיקה שהיא אמיתית. לא יודע, אין לי מילה אחרת, והיא לא המילה הטובה ביותר, אבל זה דינמיקה כזאת שנוגעת במציאות מצד אחד, וסתם מעניין. מעניין לנסוע ולראות את הדברים האלה בהתהוותם.
אנחנו ככה לקראת סיום, אחד הדברים ש... אלול מביא איתנו גם את ג' אלול, שזה יום פטירתו של הרב קוק. אני רוצה לקרוא שיר בהקשר הזה. למעשה, חלק ממחזור. בישיבה התיכונית, בשעות הצהריים הקשות, כשהגוף הרפה עצמו לתנומת חתול וקולו על האש של הרב הפליג בשבחי המצוות התלויות בארצנו, התבוננתי בדיוקן הרב זצל שניצב לצד הלוח כבקרת רואה עדרו. ועיניו הטובות נחמו את פניי שנפלו אפיים אל השולחן ושפתיי דובבו מעצמן. ארץ ישראל איננה דבר חיצוני, קניין חיצוני לאומה. וכשהקצתי מתרדמה, הרב הורה להרים ידינו, למנות מעלות הארץ הטובה. כחום היום הכיתה השתתקה, ידי הונפה. התחלתי לדבר בגוף ראשון רבים. וידענו שארץ ישראל קדושה, וידענו שאוויר עד ארץ ישראל מחכים, וידענו שארץ ישראל נקנית בהליכה, וידענו שארץ ישראל נקנית ביסורים, וידענו שארץ ישראל היא קנייננו, ואין להפקירה ביד זרים. ולא ידענו מה לעשות בגוף ובסערות שהתרבו במפסעות, לשב הסתרנו את הזקפות. כפות ידינו תגרפו בתוך כיסים, קולנו הסמיך בחדרים סגורים. מדי בוקר התוודענו לקרי הלילה, לא העזנו לספר לאיש, לא הבנו מה עלינו להרגיש. פקדנו בחשש את האתרים הידועים, נטלנו ידינו שוב ושוב לסירוגים. קראנו מזמורי תהילים, 10 מזמורים ידועים, בחדרי המתנה גילינו עניין מוגבר בעיתוני נשים. על קירות סניף בני עקיבא ציינו דיוקן, הרב זצל זוהר בצבעי שמן בהירים. עלינו לשבט הרועה, עמדנו בשלשות במפקד, לבשנו מדי תורה ועבודה, הנפנו דגלים. מגג הסניף תל אביב התעוררה, הציתה אורות מגדליה לקראת חשיכה. בדמדומי השבת בסוף פעולה שרנו יחד בנות ובנים. כשהנשמה מהירה גם שמיים עוטי ערפל מפיקים אור נעים. והאור היה נעים. השמיים נטולי הרפילים, הנשמה חיפשה גוף אחר להיאחז בו. לנגד עינינו, במרחק נגיעה שקע היום השביעי בין מגדלי עזריאלי. התעלמנו. רב הדרה אבין מלך בנו, נותרנו שרויים בשירי סעודה שלישית. ידי התפתלה, גיששה וחסרות האפלה, נשלחה תחת חולצת התנועה במגע זעיר, חשפה הרים וגבעות, גאיות ועמקים. ארץ מובטחת, חדשה. בטרם מימשתי את גבולה קרה המדריך, הבדלה.
שזה שיר שלך.
כן, חלק ממחבור. שירים שנקרא הרואה. תודה לנדב הלפרין, תודה, שערך והפיק כדרכו. תודה לכם שהזנתם. נתראה פה גם בשבוע הבא.
שבת שלום.
אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.